אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן שירה רודרמן בפודקאסט הדודים מאמריקה, הפודקאסט של קרן משפחת רודרמן ברדיו תל אביב. בכל פרק נעסוק בסיפור המרתק של הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית, דרך שיחות עומק עם דמויות מובילות מעולמות התרבות, כלכלה, תקשורת, חברה ועוד. והיום איתנו יעל רון, Experience Managing Director and Chief Hospitality Officer at Silverstein Properties, מנכלית חטיבה בסילברסטין נכסים, האישה הישראלית הראשונה שמנכנה על בתי מלון ברמת היוקרה הכי גבוהה בעולם.
שלום, בוקר טוב.
שלום, איזה כיף לנו שאת איתנו יעל. ברוכה הבאה.
תודה, הזכות היא שלי.
קודם כל, רק הטייטל של עצמו עושה את זה מסקרן ומרתק, ואני מדמיינת כל מאזין ומאזינה שאומרים,
מה זה?
איך היא הגיעה לזה? גם אני רוצה. ספרי לנו רגע קצת, קודם כל.
אז באמת תודה על ההזדמנות ובוקר טוב. אני למעשה עברתי לארצות הברית מעולם המלונאות. ניהלתי ומנכלתי בתי מלון. פה בארץ פתחתי את אריץ קרלטון בהרצליה, והייתה לי את הזכות הגדולה לנהל אותו. ובתום 3.5 שנים פנו אליי מהרשת ואמרו, תראי, יש שמונה נשים שממנכלות היום בעולם ברשת ריץ קרלטון, ואנחנו זקוקים לנשים, אנחנו רוצים שתבואי למנכל. ואני זוכרת שרצתי הביתה לילדים ואמרתי להם, מה לעשות, מה לעשות? ואמרו, אמא, את חייבת, זאת הזדמנות פז. ובאמת לקחתי על עצמי תפקידים מאוד גדולים. למנכ"ל בית מלון זה דבר שצריך להיות בו מעורב מאלף עטף. ומצאתי את עצמי בהתחלה בקליבלנד, אוהיו, 3.5 שנים, ששאלו אותי והציעו לי למנכ"ל מלון שם, שאלתי איפה זה, כי לא כל אחד מגיע לקליבלנד, אוהיו, למרות שבאותה תקופה לברון הריץ את ה-NBA, וזאת הייתה שנה שהייתה מדהימה, כי קליבלנד, אוהיו זכו באליפות העולם ב-NBA, זה היה ביג דיל. היו לי פתאום הרבה חברים שלא הכרתי קודם. ואחרי 3.5 שנים באו אליי מהרשת ואמרו לי, תראי, קטן עלייך, בואי, תמנכלי את ריץ קרלטון סן פרנסיסקו, שנחשב למלון השלישי הכי חשוב ברשת, 560 עובדים, למעלה מ-100 מיליון דולר הכנסות, בואי. ואמרתי, אוקיי, בסדר, קצת בפחד וחשש. והגעתי לסן פרנסיסקו ומנכלתי את המלון שם, הייתי בצוות פתיחה של הריץ קרלטון במקאו בסין, וצברתי הרבה מאוד ניסיון בעולם הזה. בשלהי 20 כולנו זכינו וגם לא זכינו לקבל את הקורונה, ונכנסנו לתקופת הרדמה עמוקה, בטח של עולם התיירות, הנסיעות, הזה. ומצאתי את עצמי בנקודה של, אוקיי, מה עושים? הימים ימי קורונה, המלון שלי נסגר, והחלטתי שאני רוצה למעשה לחזור הביתה. באותה תקופה חיכיתי לגרין קארד שלי שהתממש, ואי אפשר היה לצאת מארצות הברית בין ובין, וגם אי אפשר היה לטוס בגלל שהקורונה, ומצאתי את עצמי בניו יורק. וכשהגעתי לנו...
בעיר הגדולה שכולם חולמים להיות בה.
שכולם חולמים להיות בעיר שבאותה תקופה, מי שלא היה בניו יורק בזמן הקורונה, לא מבין את המשמעות של אווזים שהולכים בשדרה החמישית, ושל אנשים שמסתובבים בפארק ולבד. וזאת העיר הכי גדולה בעולם, ויכולה להיות העיר הכי בודדה בעולם.
ותכף נגיע לזה, כי מעניין אותי לשאול אותך הרבה דברים. למעשה, את הישראלית, למיטב ידיעתי הראשונה, בתפקידים המאוד מאוד, אני אומרת, מאתגרים, אבל גם מעניינים, מהסוג הזה בעולם הנדלן.
תראי, קודם כל, בעולם המלונאות, אני הישראלית האישה הישראלית הראשונה, שמנכלה מלונות ברמת ריץ קרלטון, שהם ברמה של באמת הלאג'רי הכי גבוה בעולם. אז זאת הייתה הזדמנות מאוד גדולה. בסן פרנסיסקו הייתי האישה הראשונה שבכלל מנכלה את המלון, לטלון ישראלית, לטלון יהודיה, וכן הלאה. אז זאת הייתה זכות מאוד גדולה. ובניו יורק יש הרבה מנכליות, אבל לא הרבה שעשו את המסלול כמו שאני עשיתי אותו.
ואיך זה להיות בעצם האישה הישראלית הראשונה בתפקידים האלו?
אני אף פעם לא ראיתי את עצמי ככה, כאילו אני תמיד התייחסתי לזה כעבודה, זאת אומרת זה לבוא ולעבוד. אני חושבת שאנחנו בתור נשים תמיד מתאמצות יותר מאשר גברים, כי אנחנו מרגישות שאנחנו צריכות להוכיח את עצמנו במקום. אני זוכרת שקיבלתי את התפקיד בסן פרנסיסקו, אז המנהל הישיר שלי אמר לי, תראי, יש 10 גברים שרוצים את התפקיד, אבל אנחנו רוצים אותך. וזאת הייתה באמת סוג של מחמאה. אבל אני חושבת שעם השנים שאת מקבלת את הביטחון העצמי שלך בתוך התפקידים, אז את מרגישה פחות צורך להיות לא גבר, חייך. להיות, להיכנס בתוך נעליים שהן יותר גבריות, ואת מוצאת את הצבע שמתאים לך, את האופן שאת מנהלת, והתוצאות מעידות ומדברות בפני עצמן, אז יש איזשהו שלב שאת בכלל שוכחת את המיקום הזה.
היום את עובדת אצל משפחה, אני אומרת, שמאוד מאוד מוכרת בעולם הנדלן, ותכף תספרי לנו על איך זה לעבוד אצל משפחה יהודית מאוד מאוד משמעותית עם חיבור ציוני ויהודי מאוד, אני אומרת, מוערך בעיניי. ומעניין אותי לפני שנצלול רגע לסיפור הנוכחי לשאול אותך, האם את יודעת ללמד אותנו על ההבדלים בתחום השירות, האירוח, בתפיסה הישראלית שיש תמיד תחושה שאנחנו behind בצורה משמעותית כשמדברים על שירות. אף אחד לדעתי לא היה אומר לעצמו, נדלן שווה אירוח שווה שירותיות. ואת, אני אומרת, מנחיכה את זה רק בבינג שלך, זה מאוד מורגש. תלמדי אותנו קצת על ההבדלים בין התפיסה הישראלית והאמריקאית.
תראי, אני חושבת שאנחנו ישראלים, אנחנו סובלים מציניות יתרה. וכשפתחנו פה את הריץ קרלטון בהרצליה, זה היה אחרי הרבה שנים שעבדתי באינטרקונטיננטל ובהילטון, ופתחתי מלון, עשיתי דברים. ואמרו לי, בחיים לא תצליחי לעשות את המלון הזה שהוא ייראה, שהוא יהיה ברמת שירות בינלאומית, כי זה יהיה ריץ קרלטון ישראלי. אוקיי? ואני אמרתי, לא, נלמד את התרבות ונעשה. אנחנו בזמנו, כשפתחנו פה את המלון בהרצליה, החלפנו את כל העובדים, נדמה לי, בין פעמיים לשלוש פעמים. למה? כי באמת, באמת, הוספיטליטי היא ברמה כזו או אחרת צריכה להשאיר את הציניות מחוץ לדלת. זה בדומה, זה פשוט תפיסת שירות אחרת. את יודעת, את מכירה את זה מאוד מאוד טוב, כשאדם קונה נגיד משהו בתחום הריטייל פה בחנות, והוא רוצה להחזיר אותו, הוא יודע שהוא הולך למלחמה. הוא יודע שהוא ייכנס לחנות ויגידו לו, אם אתה רוצה להחזיר, אז עכשיו זה 7% מזה, 3% מזה, רק עברו 26 שעות, לא עברו. בארצות הברית, כשאת קונה משהו והוא לא טוב, גם חודש אחרי, את הולכת, מחזירה אותו, והם חייכים לך, ואת מרגישה צורך לפצות אותם בקנייה נוספת.
אבל גם ארצות הברית השתנתה לאורך השנים. נכון. גם השירות בארצות הברית הולך ופוחת עם הזמן.
זה נכון, ותלוי איפה, במידווסט הם תמיד היו הרבה יותר נחמדים, ויש להם מין כזאת תפיסת עולם. אבל אני חושבת שפתחנו את ה... אנחנו הישראלים, אנחנו נתפסים כמאוד חכמים, כמאוד מהירי מחשבה, כמאוד מחוספסים. בצורה מסוימת רוד, מאוד לא נעימים, זה די תואם לניו יורקר במנהטן, שזה אנשים שאין להם סבלנות לכלום ולא תופסים מלב. אבל אני חושבת שהמקום של ההוספיטליטי בעולם נדלן, זה בין החיבורים הכי הזויים שאת יכולה לחשוב עליהם, למה? כי נדלן זה קומודיטי, ובעיר כמו ניו יורק, שרצה על יותר ביקוש מהיצע, מי בכלל אומר שצריך את זה? כשאני הגעתי למשפחת סילברסטיין, שתכף נדבר עליהם, אני מקווה, כי אנשים יקרים.
לחלוטין.
הייתה להם מחשבה אחרת. הם אמרו, אנחנו לא מסתפקים בזה שיש לנו תפוסות גבוהות בבניינים שלנו. אנחנו רוצים לבנות קהילה. ואז אמרתי, אוקיי, זה נשמע, הם אמרו, we want to create a world where there's communities. נשמע לפחות כמו world peace, מי לא יסכים, תגיד, נכון? כאילו, על הכיפת. ואז חיכיתי ואמרתי, אוקיי, אבל איך אני יכולה לעזור לכם? How can I assist? כי אני באתי ממלונאות, באתי מהעקבים וזה. ואז ליסה סילברסטיין, הבת של לארי סילברסטיין, שהיא למעשה היום ה-CEO של החברה, אמרה לי, you'll do it, you'll make it happen. ואני לא ידעתי. לא תיארתי לעצמי איך מה עושים כדי לייצר את הדבר הזה. ואנחנו נמצאים כמעט 5 שנים אחרי, ובמבחן התוצאות, הבניינים שלנו כולם נמצאים ב-98% תפוסה, אבל יותר חשוב מזה, ומה שמעיד על מה שעשינו, זה שאנחנו נמצאים עם 22% שימור לקוחות יותר גבוהים מהשוק כולו, גם בבניינים ישנים, גם בבניינים עיקרים, גם כשעל הנייר אנחנו פחות מועדפים. והדבר הזה נולד כי הלב הישראלי נכנס לתוך הבניינים האלה. ואני האמנתי שאם אתה משקיע בעובדים, ואתה נותן, ואתה בא מתוך מקום מאוד נדיב, ומאוד שמאמין שבכל אדם, גם בתרבויות הסגורות ביותר, גם בתרבויות שהן בודדות, יש מקום שרואים בעיניים, שרואים לך את הלבן של העיניים ויודעים שיכולים לסמוך עליך, אתה יכול לעוף איתם. וזה מה שעשינו, חיברנו עולם שבא מעולם המלונאות, הלבשנו שירותים מעולם המלונאות מאוד מאוד מעניין, לתוך עולם נדלן שהוא מאוד קר ומאוד מנוכר, ויצרנו טכנולוגיה. המשולש הזה, באופן ניסי, באמת של ניסים ונפלאות, פגש תקופה בודדת במיוחד, אחרי הקורונה, אצל אנשים, וגם פתיחות לטכנולוגיה. אם את זוכרת, הסבים והסבתות ידעו להשתמש בזום פתאום, אנשים עלו על... נכון. הייתה איזושהי פתיחות, כי לא הייתה שום תקשורת אחרת. ובעצם המשולש הזה של hospitality, real estate וטכנולוגי, נולדו ביחד ויצרו communities. ובעצם עכשיו השאלה הייתה, איך אתה מייצר תכנים ועניין ותוכן, ומתחיל לעשות בתוך העולם הגדול הזה, לייצר מחנה משותף של אנשים, כדי שהם ירגישו שהם רוצים לבחור בך שוב ושוב ושוב כל שנה. וכמו שאת יודעת, בניו יורק כל שנה יש חוזים חדשים.
פשוט מרתק. ומעט, אני אומרת, על המקום שאני נמצאת בו היום. חושבת, בעיניי, ולמדתי וקראתי ושמעתי על המשפחה, אני אומרת, לאורך הרבה שנים, ודרכך אפילו עוד יותר, איך זה לעבוד אצל משפחה מאוד prominent, שיש לה נוכחות, אפילו visibility מאוד גדולה. אנחנו מדברים על אחת המשפחות בתחום הנדלן, בארצות הברית ובניו יורק בפרט, שיש לה נוכחות, כולל, אני אומרת, בעלות, ותכף תספרי את הסיפור המאוד מאוד מרתק, על ה-Twin Towers, בגדלי התאומים. מה זה אומר עבורך לייצג משפחה מהסוג הזה?
תראי, קודם כל, אני חושבת שברמה האישית, כל אחד מאיתנו מגיע, אנחנו, לדעתי, כל החיים ברמה המקצועית, הרבה פעמים גם ברמה האישית, אבל נניח לרמה האישית, ברמה המקצועית אנחנו מנהלים פערים. איפה אני רוצה לעבוד? האם המקום הזה מייצג ערכים שמתאימים לי ותואמים לי? האם אני מרגיש לחוץ או האם רודפים אותי? יש כל מיני סוגים של מעסיקים. וכשעובדים בקורפורט אמריקה, אתה לא מכיר באמת את הנפשות הפועלות, כי יש לייר ועוד ועוד ועוד. בסוף ההחלטות מתקבלות באיזה חדר שבאמת באמת אין לך מושג מה נאמר שם. משפחת סילברסטיין היא קודם כל משפחה, והסיבה שאנשים קובלים את העתיד שלהם ואת החיים שלהם ואת ה-DNA שלהם למשפחה הזאת, זה כי הם מתנהגים כקודם כל כמשפחה. לארי סילברסטיין, שהיום הוא בן 94.5, שהוא אגדה, הוא בבוקר בא, והדבר הראשון שהוא עושה, הוא הולך לחבק את הבת שלו, את החתן שלו, הסיבה שהמשפחה הזאת בין היתר אף פעם לא רצתה להפוך לעסק שהוא פאבליק, ולהיות בשליטה ולדלל את עצמם בצורה כזו או אחרת, זה משום שהם רצו לשמור על הצביון היהודי, המשפחתי, וזה הכי חשוב להם בעולם. ונספר לך סיפור קטן שאנשים לא מכירים. כשהגעתי לסילברסטיין, חודש אחר כך, בערב, קרא לי טל קרת, שהוא הנשיא של משפחת סילברסטיין, הוא גם נשוי לליסה סילברסטיין, שהיא ביתו של לארי. והוא אמר לי, תראי, נתן לי איזה קופסה קטנה, הוא אמר לי, תראי, ליסה ביקשה ממני לתת לך את זה. טוב, אני פותחת. זה היה צמיד של חרוזים יפים, ובין כל כמה חרוזים היה חרוז כסוף, ועל כל אחד היו ארבעה, שלושה של השמות של הבנים שלי ואחד של השם שלי. והוא אמר לי, את יודעת, אני כמובן הייתי בהלם. אמרתי, מאיפה מכירים? אני גם לא שיתפתי ברמה כזאת, מה הילדים שלי ואיפה וזה. הוא אמר לי, את יודעת, אנחנו פה רוצים שתמיד תרגישי שהילדים שלך קרוב ללב שלך, והם צמודים אלייך. זה בעיניי, את יודעת, זה מין אנקדוטה קטנה כזאת, שמישהו אחר יגיד,
שמידע מהם.
אבל יש במשפחה הזאת תפיסת עולם שאומרת, קודם כל המשפחה. ואני חושבת שהגעתי למצב גם בקריירה וגם באישי שלי, שהערך הזה הוא גם הערך שלי, וככה גידלתי את הילדים שלי, וזה הבית שגם גדלתי אני בו. ולכן כשאת נמצאת במקום שמאמין באותם הערכים שאת מאמינה בהם, אז קל לך, את באה לעבודה בכיף.
והרגשת מקום שאת יכולה לייצג, אני אומרת, גם את הערכים היהודיים הישראלים בתוך השדה הנדלניסטי, המורכב, המאוד מאוד גברי, גם של ניו יורק וגם של ארצות הברית, הצלחת כן. לראות איך את זאת שבעצם הפכת להיות הגשר או המחברת?
תראי, קודם כל זה מאוד תלוי אישי בכל אדם שעושה את התפקיד. כי כמו שאת יודעת, התפקיד והטייטל זה דבר אחד, ומה שאדם עושה מזה ובאינטרפטציה האישית שלו, מה שחשוב לו הוא עושה. לי תמיד היה חשוב לייצר איזשהו גשר לנו פה. כי תמיד הרגשתי שאני חיה שתי עולמות. גם היום אני מרגישה שהחיים שלי הם בשני עולמות. ואם הייתי בקליבלנד, אז פתחתי מטבח כשר, והבאתי שפים שפתחו איתי פה את הריץ קרלטון, ועשיתי תערוכה לצלמניה, שזה היה סיפור מדהים על, על, על צילומים של ותיקים מהארץ והרצאות. ואם אני בניו יורק, חשוב לי הקשר הזה. ובשביעי באוקטובר, החשיבות הזאת היא קיבלה חשיבות הרבה יותר גדולה, בצורה כזו ששמתי את כל העבודה היומיומית שלי בצד, וכל מה שעשיתי זה התגייסתי לטפל במה שאני יכולתי, במעט שאני יכולתי לעזור, וזה היה לגייס תרומות ולעבוד מול יחידות בצבא, ולעבוד מול קיבוץ בערי בהתחלה, בחשיבה של איך עושים הנצחה, כי אנחנו כמו שראית, הנצחנו את, את המגדלי התאומים, ומי שעשה את זה היה אדריכל ישראלי, שגייסנו גם אותו, הכל כמובן בהתנדבות. ולעשות הרבה מאוד דברים למען משפחות החטופים, שבזמנו זה היו למעלה מ-230, היו לנו אז, התחלנו עם כל כך הרבה, אי אפשר בכלל לחשוב על התקופה הזו, אבל במשך, והדבר הראשון שעשיתי, השתמשתי בטכנולוגיה שלנו, של Inspire, של החטיבה שאני מנהלת, ושמתי באנר של Bring Them Home Now. עכשיו, אני לא מכירה הרבה חברות שהיו מסכימות לשתף פעולה עם זה. בכל זאת, בתוך הבניינים האלו יש למעלה מ-30, 40, 50 אלף איש שבאים כל יום. בוודאי חלקם לא יהודים. בוודאי חלקם בפוליטי לא מסכימים עם ישראל. ובכל זאת, אף אחד לא אמר לי כלום, ולא הורדנו את הבאנר הזה עד שאחרון החטופים חזר. אחרון החטופים החיים חזר, ואז באו אליי ואמרו לי, אנחנו מבקשים, אפשר לעשות זה, אבל זה באמת מהדוגמה. הדוגמה הנוספת, זה באמת שלמשפחה הזאת, יש אחיזה מאוד גדולה בארגונים שהם לא הארגונים שהיית חושבת עליהם. זאת אומרת, זה לא משפחה שתגידי, הם תומכים, הם תומכים בהמון המון המון דברים, אבל הם תומכים בעשייה לקהילה. למשל, בית רות, שהוא בית לנערות פגועות שזקוקות לעזרה, נבנה על ידי משפחת סילברסטיין, ומנוהל ונותן לילדות האלה ולנשים הצעירות האלה עתיד אחר. אני מאוד גאה ברמה האישית, ואני גם שואלת את עצמי כל יום, מה עוד אני יכולה לעשות? דבר נוסף, הגשר הנוסף שבנינו, שבמזל, זה מזל מאוד גדול להיות בצומת כזאת, ושתהיה לך את הזכות ואת היכולת לעשות את זה. אני עושה מנטורינג להרבה חברות סטארט-אפ שמגיעות לארצות הברית, ובאמת נתקלות במין תרבות אמריקאית שאת ואני יודעות ש- have a nice day and let's meet.
לא בהכרח מתכוון ל- have a nice day and let's meet.
נכון? וגם it's interesting. זה לא באמת כי זה interesting להם. המתורגמנות הזו, ואיך לפתוח את הדלתות, ואיך לנהוג בארצות הברית, ולהבין שהיהודית, היהדות האמריקאית, היא קודם כל אמריקאית, ואחרי זה יהדות. ואנחנו פה בארץ, אנחנו לפעמים שוגים במחשבה הזאת, שכולם בבוקר קמים בבוקר וחושבים עלינו, ואנחנו הדבר הכי חשוב, ונמצאים באג'נדה של כל אחד, וכן, ישראל יקרה להם, כן, אנחנו הישראלים יקרים להם, אבל הם לא מתבלבלים, ובצדק, הם חיים באמריקה, יש להם את החיים שלהם, ואני חושבת שכשאנחנו בונים גשרים, שהם גשרים של עסקים, שהם גשרים א-פוליטיים, שהם גשרים שנוגעים בלב ומתוך מחשבה של איך אפשר לעשות דברים שמחברים אנשים, כמו ערבי בינה שאנחנו הקמתי...
פשוט מרתק.
אז הדברים האלו, אין עליהם ויכוח, אנשים באים בטוב. את לא נכנסת לזה. אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים, כמו שאת יודעת, אנחנו עושים אירועים בהתנדבות, שאנחנו מנדבים להייטק. יש לנו חממה של למעלה מ-44 חברות, ש-40 מהם לא בהפתעה ישראליות. ומתחילות את דרכם בניו יורק, ואנחנו פותחים להם את הבית ואת המשרדים, ונותנים להם אפשרות באמת לעשות הצעדים הראשונים שלהם בניו יורק, ולהיחשף גם ללקוחות פוטנציאליים, גם לפיילוטים פוטנציאליים.
אני רק מדמיינת את רשימת ההמתנה, בעקבות כל שיח כזה שלך של חברות שרוצות, כמו שאת אומרת, להצליח בעולם הגדול, ומעניין אותי לשאול אותך, איזו עצה היית נותת? לישראלי, ישראלית, כמון, הממוצעים, שרוצים להצליח באמריקה. היום, בתפיסת הזמן, הניסיון שלך, ההיכרות המעמיקה עם עולמות רבים בתוך העולם העסקי והעולם הפילנטרופי היהודי.
שאלה מצוינת, ותראי, יש לי כמה עצות. קודם כל, כשיוצאים מהארץ, זאת חוויה מצניעה. צריך להיזכר להיות צנועים. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, אנחנו, בתור ישראלים, אנחנו לא כל כך אוהבים להקשיב, אנחנו אוהבים להיכנס לנשים בזמן שהם מדברים. ואנחנו באמת ברוב המקרים חכמים וחושבים מחוץ לקופסה. ואנחנו גם, ה-DNA שלנו פה, בגלל ההיסטוריה ובגלל איך שאנחנו חיים פה, הוא DNA של הישרדות. אנחנו כל הזמן באיזה urgency mode, גם לא בתקופות של מלחמה. Mm-hmm. אנחנו כאילו יצרנו את הדבר נכון. הזה, וזה יושב אצלנו בתור זה, וזה מייצר אצלנו איזו דחיפות, שבהרבה פעמים פותחת דלתות, ובהרבה פעמים מייצרת...
התנגדות.
אני חושבת שא' צריך להכיר בזה, ולהיות קשובים לזה, וגם אני מרגישה הרבה פעמים שאני נותנת עצות לאנשים, שבראש שלהם אני לא יכולה לשמוע את הכל, אבל אני יכולה לחשוב שהם אומרים, בסדר, אצלי זה יהיה אחרת, אני אעשה את זה אחרת. אז לא, זה לא יהיה אצלך אחרת. האמריקאים הם מאוד מאוד, הם מאוד טובים בסדר וארגון, ושאתה מבלבל להם את זה, אז זה מכניס אותם לרעש כזה שלא בא להם עליך. אז, והמקום הזה של ההזדמנות הזאת, של לפתוח את הדלת, היא כמו ברעיון עבודה, זה פחות מ-30 שניות וזה הולך. ולכן אני חושבת כמה דברים. קודם כל צריך להבין שזו תרבות שונה לחלוטין. צריך ללמוד להקשיב. צריך לבקש, להיות במקום צנוע שמבקש, לבקש עזרה. ואם הייתי מדברת ספציפית לחברות הייטק כמו שאני עושה, הייתי אומרת שאצל האמריקאים, רפרנס מהארץ, או מיפן, או מגרמניה, או מקומות אחרים, הוא לא רלוונטי. זה כמו שישראלים מגיעים לארצות הברית, ופתאום אין להם קרדיט סקור. והם אומרים, מה, אבל יש חשבון בנק בזה, אני קניתי, יש לי בתאילנד, תראה. Whatever. נאדה. את שווה כלום ושום דבר, ועכשיו תתחילי להוכיח את עצמך. ואם את מדברת באמריקה על חברה שהיא חברה מגבילה, או מישהו שעוסק באותו תחום שעשה איתה משהו, זה מרגיש להם ביטחון רב, כי יש איזושהי אמריקה, פעם ניסיתי להבין את זה, ואמרתי, איך זה יכול להיות? ואמר לי חבר מאוד טוב, שהוא יועץ ארגוני בארצות הברית הרבה שנים, אמר לי, אל, זה עניין של גיאוגרפיה, הם כל כך גדולים. אני זוכרת שהייתי בקליבלנד, ואנשים אמרו לי שאין להם דרכון, כי הם בחיים לא יצאו מאוהיו, ואני חשבתי לעצמי, זה דבר מטורף זה, כאילו.
את מדברת ואני מהנהנת לאלו שפחות רואים אותנו, והסיבה שאני מהנהנת, כי קודם כל מילה במילה אני מסכימה, אני נשואה לאמריקאי, וכל מה שאת אומרת אני שומעת כמעט על בסיס, אני כבר לא אגיד יומי, אבל שבועי, להזכיר שבסוף הגודל מאפשר ביטחון, ולפעמים אני אומרת גם יהירות אמריקאית, שאצלנו לפחות נתפסת כזאת, של אנחנו לא חייבים לדעת להכיר אף אחד חוץ מגבולות ארצות הברית, ואנחנו הישראלים, טיילני עולם, אני אומרת, אם אני רק מקשיבה להיסטוריה שלך, ואנחנו לא מבינים את זה.
נכון.
כי הגיאוגרפיה שלנו כל כך קטנה, זה רק פריצת גבולות. אני אספר אנקדוטה לקראת סיום, שפעם אחת ג'יי בעלי השתתף בכנס של אנשי עסקים ופילנטרופים בהונג קונג, וישב מיליארדר סיני ואמר את הדבר הבא: אתם הישראלים, סיפור ההצלחה הכי גדול שלכם זה אקסיט. כל מה שמעניין אתכם, אתם מקימים חברה, מוכרים, זה סיפור הצלחה. אנחנו הסינים בדיוק ההפך, רוצים לרכוש, לאחוז, ויש לנו הרבה, הרבה, הרבה סבלנות. תדע. וזה משהו שאין לנו.
והאמת שכשמסתכלים באמת על התרבויות, כמו התרבות הגרמנית והאמריקאית והיפנית, הזמן של תכנון, אנחנו תמיד אומרים שביצוע, כי אנחנו עוסקים בנדלן ועושים הרבה מאוד פרויקטים מאוד גדולים, כמו מרכז הסחר העולמי והרבה מאוד דברים אחרים. ואנחנו תמיד אומרים שהמקור להצלחה, זה לא אקסקיושן כל כך, כמו הזמן שאתה עושה את הפלנינג. ולא בכדי 10 שנים לוקח להרים פרויקט, כי כשמגיעים ומסכימים כבר על הכל ויודעים, אז האקסקיושן זה יותר פשוטה. ואני חושבת שאנחנו ישראלים, אנחנו חושבים הפוך. אנחנו אומרים, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ואני חושבת שאנחנו יכולים לגדול למקום שקצת לומד יותר, וכמובן להביא את החשיבה החכמה שלנו, יוצאת גבולות, אבל לדעת איך להביא אותה במקום שהאוזניים פתוחות לשמוע אותה.
אני כל כך מקשיבה אותך, ואי אפשר שלא לשאול שאלה אחת עכשווית. העיר ניו יורק לכשל עצמה בשינויים אדירים. יש ראש עיר נכנס, שאני חושבת שיהיה הגון להגיד מאוד מאוד מאתגר למדינת ישראל ולקהילה היהודית. איך את באופן אישי ואיך אתם, כסילבסטין גרופ, מתכננים את עצמכם לעתיד הקרוב?
תראי, קודם כל אנחנו מאמינים שטוב מביא טוב. זה תפיסת עולם שיושבת בתוך הבניין הזה. ואנחנו גם מאמינים בעבודה ברוכה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שכשמישהו עובד קשה ועושה את העבודה, אז היא תהיה מוערכת. העובדות הן עובדות. למעלה מ-33% מיהודי ניו יורק בחרו בממדני. אני חושבת שהסיפור של יהודים או לא יהודים, לנו נראה מאוד מאוד דרמטי. אני, מההיכרות שלי, איך הכוחות עובדים, למושל יש הרבה יותר כוח לקבל את ההחלטות בסופו של דבר. הבחירות באמת נבחרו על ידי הצעירים שיצאו לרחובות ואמרו, עד כאן אנחנו לא רוצים יותר. זה לא קורה פעם ראשונה בהיסטוריה. אני מאמינה שאנחנו נמצא את המקום שלנו בעשייה טובה, ואני חושבת שאני רוצה להאמין שלא יהיו דרמות גדולות. אני חושבת שזה premature היום להתחיל לדבר על הזיבה המונית, על כעס. אלה הם העובדות. האיש הצעיר הזה עם אפס ניסיון, בן 34, אבל עם קריזמה גדולה, הבטיח הרבה הבטחות. כל מי שמבין בפוליטיקה אומר שהוא לא יוכל באמת להוציא לפועל את ההבטחות האלה. והימים יגידו, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל פנימה ולראות מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתחזק כקהילה, לעשות יותר דברים שבונים מאשר שהורסים, להתעסק באהבת אדם ולא בשנאה שמפלגת, יש מספיק מזה. ואני חושבת שיש לנו את הזכות להביא את עצמנו ביופיינו הגדול, ולאו דווקא בשנאה ובכעס.
ושאלה לסיום, האם את מתחברת לתפיסה שהישראלים האמריקאים, כמוני, כמוך, אלו שחיים בתווך, יכולים להוות את הגשר לחיבור, אני אומרת, בין באמת שתי הקהילות היהודיות הכי גדולות בעולם, ישראל וארצות הברית, ושתי בנות הברית של עניות דעתנו הכי חשובות.
אני לא חושבת שזאת בחירה, אני חושבת שזה חובה. אני חושבת שלא סתם אנחנו נמצאים ביקום הזה, במקום שאנחנו נמצאים. אנחנו כנראה נבחרנו להיות במקום הזה, כי יש לנו כוח ואנחנו צריכים לדעת בחוכמה להוביל ולבנות קשרים. זה המשמעות של אנשים בוגרים שראו כבר עולם, ושיש להם בינה ומסוגלים ואהבת אדם, והם מסוגלים לראות את שני הצדדים ולהבין שמתורגמנות זה שפה. וצריך למצוא את הדרך, כי לריב ולכעוס זאת לא אופציה. ולכן אני חושבת שככל שנעשה יותר ונמצא את אותם החוטים שמחברים יותר ונייצר הצלחות, בין אם זה הצלחות עסקיות, הצלחות קהילתיות, דברים יפים, אומנות, יש כל כך הרבה ספורט, יש כל כך הרבה דברים שהם לאו דווקא בתוך ויכוח, אני חושבת שזאת חובתנו ההורית. אני חושבת שיש מושג שאני קוראת לו parental leadership, ואני חושבת שזה התור שלנו להיות ה-leaders דרך חוכמה פרנטלית.
יעל, תודה על שיחה מרתקת, באמת, ותודה על עשייה שקטה, צנועה, ברוכה, וכמו שאמרת, כנראה שלא סתם, את בזמן הנכון, במקום הנכון, אז המון תודה.
תודה לכם, תודה על הזכות.
הדודים מאמריקה.